משנה ראשונה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. עד כאן למדנו בפעם שעברה, נכון? אני חושב שהגענו למסרוה לאנשי כנסת הגדולה. ואז הסברנו שכל פעם, כל מקום שכתוב מסרוה, הכוונה ירידה. יש משהו שירד. במסירה, משהו הלך לאיבוד. והשאלה, למה? נגיד, בן משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, אני מבין. מסרה ליהושע, אם כן יש נפילה, והיא שנבואת משה אינה כנבואת שאר הנביאים. זה בכלל לא אותו דבר. הרמב״ם אומר שבעצם נבואת משה לא הייתה צריכה להיקרא בשם נבואה בכלל. כי זאת תופעה יחידאית שאין דומה לה במציאות. אבל הלשון לא חידשה. הלשון אינה מחדשת ביטויים בשביל תופעה שמתרחשת רק פעם אחת. ולכן לא הייתה ברירה לשפה, אלא להשתמש כדי לתאר את מה שקורה אצל משה רבנו בתואר ידוע ממקומות אחרים, נבואה. אבל בעצם מצד האמת משה איננו נביא כמו ששאר הנביאים הם נביאים. ולכן אפשר להבין שברגע שנמסר את התורה ממשה ליהושע, יש נפילה, נסרה ליהושע. ולפי זה גם אפשר להבין מה שקורה בימי אנשי כנסת הגדולה. בזמן אנשי כנסת הגדולה נפסקת הנבואה. ברגע שהנבואה פוסקת, אז מדובר בעולם אחר. ולכן פעמיים אנחנו רואים ירידה של התורה. כן, בבקשה. אה? אנשי כנסת הגדולה מנו בתוכם את אחרוני הנביאים. זה נכון. לא, נמצא לאנשי כנסת הגדולה, זאת אומרת, אנשי כנסת הגדולה, למרות שהיו ביניהם נביאים, הם גם ידעו על עצמם שהם אחרוני הנביאים. כן, ודאי, דרגה יותר נמוכה של נבואה, אנחנו רואים את זה, למשל, אצל חלק מהם שהנבואות שלהם הגיעו אלינו. למשל, חגי, זכריה ומלאכי. אנחנו רואים שהסגנון הוא כבר סגנון אחר לגמרי. יותר קרוב אל הסגנון הרציונלי, יחד עם ריבוי של חלומות, התפתחות גדולה מאוד של חוש הדמיון. של מראות הנבואה. זה כל אלה סממנים של ירידה במדרגה. כן? ברור שאם כן, בימי הנביאים האחרונים, יש ידיעה שהנבואה הולכת להסתלק מן העולם. וזה משפיע גם על אופי הפעילות של אנשי כנסת הגדולה. זה מובן. לכן גם אפשר לומר, דבר מאוד מעניין, כתוב על אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים. סימן שכל מי שהיה לפניהם לא דיבר בכלל. כלומר, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לא הוסיף כלום. יהושע לזקנים וזקנים לנביאים, הזקנים והנביאים לא הוסיפו כלום. ונביאים שרו על אנשי כנסת הגדולה, ואז הם אמרו משהו. זה סימן שהיה צורך לבסס את העולם המוסרי, הרי המסכת הזאת עוסקת בענייני מוסר, בעוד שלפני כן לא היה צורך להוסיף על דברי תורה. יש פה איזה משהו חדש, כלומר, האווירה היא אווירה חדשה, יש צורך לאנשי כנסת הגדולה לדבר. לפני כן אין צורך להוסיף על מה שהתורה אמרה. זה עבר, הם אמרו את דברי התורה. זאת אומרת, 48 נביאים ושבע נביאות עמדו להם לישראל, וחומרת הגמרא, ולא הוסיפו ולא פיחתו על מה שאמר משה. לא הוסיפו ולא פיחתו. מה שמשה אמר זה מה שהם מסרו. מסרו לפי מדרגתם, אבל זה מה שהם מסרו. כן. היו תקנות, זה אתה צודק. היו תקנות של הנביאים. לא, לא, לא. הכוונה שהם לא הוסיפו על המוסר של דברי משה. הרי מה הם אמרו כאן שלושה דברים? איפה מתונים בדים, ואמינו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה, כמו דברי מוסר. או? כן. ודאי, הרי במה, המסכת הזאת במה עוסקת? במצוות זה שאלה אחרת. האם הנביאים הוסיפו על המצוות או לא הוסיפו על המצוות? זה סוגיה במסכת מגילה, וזאת סוגיה שאתה בהחלט במיר בצדק, שהרי יש כמה תקנות שתקנו הנביאים. כן? לא, לפני כן הם לא מסרו.
קיבלו והעבירו כך קדימה.
כן, לא הייתה מסירה. המסירה מורה על כך שיש איזושהי נפילה. כפי שהסברנו בשיעורים הקודמים. המצב של העולם הוא בחולשה. יש צורך לחזק את התורה. כלומר, כיוון שהתרחקנו פעמיים מן המקור. המקור נמצא אצל משה. ממשה יש נפילה, מהנביאים יש עוד פעם נפילה. ברור. כלומר, אנחנו היום לומדים את התורה לא בגרסתה המקורית, אפשר לומר, אלא אנחנו לומדים את התורה בגרסתה השלישית. כלומר, תורת אנשי כנסת הגדולה והילך. כן. כן, זה דיברנו בשבוע שעבר. אבל בוודאי כי ביקשת את הקלטות. בוודאי כי ביקשת את הקלטת. הרי למה אנחנו מקליטים את השיעור הזה? כדי עוד יותר טוב. אם היית במילואים, אז יכולת בכלל לשמוע. מה עושים בשמירה? כן. אז אם כך, אז בוודאי ששמעת את הקלטת. ואם כן, הסברנו שמה, משה קיבל, יש בעצם עוד מדרגה רביעית. זאת אומרת, יש התורה כפי שהיא בעליוניותה, התורה, אחר כך משה קיבל תורה, שזו מדרגה נמוכה יותר מהתורה העליונה, ואחר כך שתי מסירות, כך שסך הכל באמת יש ארבע מדרגות בתורה, בצדק, התמיר. ובכן, צריך להבין כן, מה קורה בעולם של אנשי כנסת הגדולה, שפתאום יש כזה פרץ של דברי תורה, הרבה מאוד דברים נאמרים על ידי אנשי כנסת הגדולה. נאמר, אולי קצת נסביר קצת מי הם אנשי כנסת הגדולה, צריך להבין מה הם עשו. מה אני אמרתי? עכשיו, אנשי כנסת הגדולה עסקו בין היתר בתקנות חשובות ביותר. הם תקנו להתפלל, למשל. עד אנשי כנסת הגדולה אף אחד לא התפלל. מכאן ואילך, מתפלל. מה זה אף אחד לא התפלל? התפלל מי שהיה ראוי לכך. הנביאים היו מתפללים. אבל סתם עמך לא ראה את עצמו רשאי לפנות אל הבורא. למשל, שאול אומר לשמואל, התפלל אל השם אלוהיך. כאילו הוא אומר לשאול, הוא אומר לשמואל, השם אלוהיך. הוא לא אומר אלוהינו. זה לא בגלל זלזול, אלא זה בגלל ההכרה שבאמת הקדוש ברוך הוא אלוהיו של הנביא. הוא לא סתם... מה? יש ריחוק בקרבה כאחד. זאת אומרת, אם אני מכיר מישהו מקרוב מאוד, אז כשהוא לא מדבר איתי, אני יודע שהוא לא מדבר איתי. אם יש מישהו שרחוק מאוד, אז כולנו שווים לפניו. מובן? כלומר, זה שמאז שפסקה הנבואה, כולם מתפללים, זה לא סימן לקרבה גדולה יותר, זה סימן לריחוק. כי ממילא, כולם לא יודעים להתפלל. אז אם כבר שכולם יתפללו. כן, בבקשה, גל. כל מה שאמרת הוא אמת. כל מה שאמרת זה נכון. מה? זה בסדר. כן. טוב, שאלתך היא מעניינת מאוד. אתה אומר, לא זה בסדר. אתה שואל פה שאלה יפה מאוד, אני חוזר על השאלה של אלי. הוא שואל, מה אני אומר שעד אז לא אמרו כלום? הרי אנחנו רואים בגמרא שמשה היה מדבר עם אהרון ועם הבנים שלו ועם 70 זקנים ועם כל ישראל והם היו עוברים על התורה 4 פעמים וכו'. אם כן, כן דיברו. אני אענה על שאלתך בקושיה. הסוגיה הזאת שאתה מצטט עכשיו זה סוגיה במסכת עירובין והיא סותרת את מה שכתוב פה במסכת אבות. אם אני לומד את מסכת אבות, ואני שואל אחר כך, בוא נעשה סיכום, למי משה העביר את התורה? מה התשובה?
ליהושע.
ליהושע. אם אני קורא את הברייתא במסכת עירובין שאתה ציטטת, למי משה העביר את התורה? לאהרון. זה סותר אחד את השני. כן, כתוב במסכת עירובין שאהרון, המשה מלמד את אהרון, אחר כך... וכאשר, זה נכון. עכשיו, כשאהרון היה גומר ללמוד אצל משה, היה יושב מימינו של משה והיו נכנסים אלעזר ואיתמר. ואז משה היה מלמד אותם כשאהרון שומע. נסתלקו אלעזר ואיתמר וישבו מימין ומשמאל למשה ואהרון. נכנסו 70 זקנים, משה מלמד, ואחר כך 70 זקנים יושבים בצדדים ונכנסו כל ישראל. נסתלק משה ובלימד אהרון, נסתלק אהרון לימדו אלעזר ואיתמר, נסתלקו אהרון ואלעזר ואיתמר לימדו 70 זקנים, כך שיוצא שבכל אחד מישראל, כל אחד מישראל למד את התורה 4 פעמים. מה?
איך
נסתלק
משה
ולמד
אהרון?
לא, חסנו, לא יפתרו, אלה יצאו.
מה השאלה? אין שאלה. טוב. אם כן, זאת אומרת שכל אחד מישראל היה לומד את כל התורה כולה 4 פעמים. וכך עברה התורה במשך הדורות. אז שימו לב שבכל הברייתא הזאת אין זכר ליהושע. אז מישהו אמר לי, הוא הגיש את התה. כן? הוא היה מסדר את הספסלים, אז הוא שמע את כל מה שכולם. כן? אבל זה לא פשט הברייתא. אלא שכנראה יש הבדל עצום בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. כי מה שכתוב במסכת עירובין זה כיצד סדר משנה. כלומר, כיצד משה היה מלמד תורה שבעל פה. מה שאנחנו לומדים כאן זה לא על סדר משנה בכלל, זה לא התורה שבעל פה. אנחנו לומדים על התורה שבכתב. משה מסר את התורה שבכתב ליהושע. ויהושע מסר את התורה שבכתב לזקנים. והזקנים לנביאים. נביאים מסרו על השם קצת גדולה. זה התורה שבכתב. מה שאין כן, תורה שבעל פה, את זה משה העביר לאהרון ובניו, לכהנים, לזקנים וכו'. כן, מה הבעיה?
מה זה תורה
שבכתב? מה? מה זה מה?
מה זה תורה שבכתב?
מה זה תורה שבכתב? זה השאלה. מה זה תורה שבכתב? זה הספר? ודאי שלא. התורה שבכתב הכוונה, המוסר שעולה מהכתובים. אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. יש בספר, ספר דברים, פסוק. פסוק לא מובן. בפרשת כי תצא. לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. מה זאת אומרת לא יומתו אבות על בנים? מה הפירוש של הביטוי הזה? מה זה למות על בנים? אז הגמרא במסכת סנהדרין אומרת פשוט מאוד שאבות לא ימותו בגלל העדות של בניהם. כלומר שבן לא יכול להעיד בבית דין נגד אבא שלו. וממילא גם הוא לא יכול להעיד בעד אבא שלו. כי אתה לא יודע, אולי אתה אומר משהו בעד אביך, בסוף זה יצא לחובתו של אביך. לכן בן לא יכול להעיד במשפט שבו מעורב אביו. לא לטובתו ולא לחובתו. ואז נראה גם, ובנים לא יומתו על אבות, גם האבות אינם יכולים להעיד בשביל בניהם, איש בלכתו יומתו לרבות כל הקרובים. מזה אנחנו לומדים שקרובי משפחה פסולים לעדות. זה המשמעות של הפסוק לפי הגמרא בסנהדרין. עד כאן ברור? בספר דברי הימים, ב', פרק כ"ה, מסופר על אמציהו מלך יהודה. שם נאמר, בן 25 שנה אמציהו במולכו. וכתוב שהוא כך וכך שנים מלך, ושם אמו יועדן מירושלים, מבאר שבע, סליחה. ירושלים, סליחה. יועדן מירושלים. ויעש הטוב בעיני השם, רק לא בלבב שלם, ויהי, כאשר חזקה עליו ממלכתו. זאת אומרת, כאשר השלטון שלו התבסס, כשהוא הרגיש שהוא מספיק חזק. ויהרוג את עבדיו המקים את המלך אביו. הרי אביו, המלך יהואש, נהרג על ידי אנשים שקשרו קשר, והם העלו אותו לשלטון בתור ילד קטן. אז כשהוא היה גדול, הוא נקם את נקמת אביו, ויהרוג את עבדיו המקים את המלך אביו. ובני המקים לא היקה. כי כאשר, ובני המקים לא המית. כלומר, הוא לא הרג את הילדים של אלה שהרגו את אבא שלו. כי, ככתוב בתורה, בספר משה, אשר ציווה השם לאמור, לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא ימתו על אבות, ישבחתו ימותו. עכשיו יש פה משהו מאוד מעניין. כלומר, המציע מלך יהודה למד את הפסוק לא כמו הגמרא. עכשיו, זה שהגמרא לא יודעת פסוק בספר דברי הימים זה ידוע, כי הגמרא נכתבה לידי תלמידי ישיבה, ותלמידי ישיבה לא יודעים תנ"ך. אבל המציע מלך יהודה בוודאי שהוא למד את הגמרא. אז איך זה שהוא לא יודע מה שכתוב במסכת סנהדרין, שזה בא לפסול את העדים, את הקרובים לעדות? כן, מובן. מה המשמעות של מה התשובה של הדבר הזה? שפשוט מאוד. יש קריאה אחרת לאותו פסוק, אם אתה מלך, או אם אתה כהן. הכהנים שיושבים בסנהדרין, ומלא גם כל זקני הסנהדרין, הם לומדים את הפסוק לפי ההוראות של הלימוד של התורה שבעל פה. והתורה שבעל פה מלמדת שהפסוק הזה מדבר על דיני עדות. המלך, לעומת זה, משתמש בתורה בתור הנחיה מדינית. הנחיה של המוסר של המדינה, ערכי היסוד של המשטר. אז ערכי היסוד של המשטר בנויים על זה שאובני עמקים לא המית. למרות שהייתה סברה להרוג את הילדים של המקים. למה? כדי שהם לא ינקמו את נקמת אבותיהם. או כדי להטיל אימה ופחד, שזה מדיני המלכות. אף על פי כן, אמרה הנבואה למלך, אל תעשה את זה. מכאן שאם אתה מלך, אתה לומד את התורה לא בסגנון של הישיבה, אתה לומד את התורה בסגנון של מסכת אבות, של המוסר. עכשיו, אפשר לפי זה גם להבין, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, מה תפקיד יהושע בכוח? מלך. מה שאין כן מסכת ירובין, כיצד סדר משנה משה לימד את אהרון, אהרון מה התפקיד שלו? כהן. זאת אומרת שכל פעם מדובר על צינור אחר לגמרי. ברור? אז כל מה שדיברו עד אז דברי תורה, זה דברי תורה לפי התורה שבעל פה, אבל מבחינת המוסר של התורה שבכתב, הכל היה ברור מהתורה עצמה. מעניין, יש הלכה כזאת שמלך ישראל יש לו שני ספרי תורה. כן, כל אחד מישראל יש לו ספר תורה אחד, מלך ישראל יש לו שניים. למה יש לו שניים? כתוב מפורש בתורה.
שיקח
תמיד איתו ספר תורה, אבל שיקח תמיד את הספר תורה שלו, מה הוא צריך עוד אחד? פשוט מאוד. רוצים שהוא יקרא פעמיים. אבל אם הוא צריך לקרוא פעמיים, שיקח את אותו ספר, ידפדף, יגלול, ויקרא עוד פעם מההתחלה. אלא שכנראה רוצים להגיד לנו שיש שני ספרי תורה, ובכל ספר תורה הוא קורא אחרת. בספר תורה הראשון הוא קורא כמו כל יהודי. כל יהודי דתי שומר מצוות. אז הוא לומד, שמע את המצוות של התורה שבעל פה. יחד עם זה הוא צריך ספר תורה אחר, שבו הוא קורא כמלך בתורה, וזו קריאה שאימן הקריאה הקראית, להבדיל, הקריאה שקוראת את הפסוקים עצמם, בלי כל התיווך של התורה שבעל פה. יש לו טעמים אחרים. איך כתוב על משנה התורה? כתוב, והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו. אז הדרשנים מסבירים מה זה וקרא בו כל ימי חייו. הכוונה, הוא צריך לקרוא בתורה. מה הוא צריך לקרוא בתורה? את כל ימי חייו. הוא צריך לראות איך כל ימי חייו כתובים בתורה. אז זה מה שעשה המציאהו מלך יהודה. זה מובן מה שאני אומר. ולכן יש פה הבדל בין תוכן המוסר שבמסכת אבות עובר דרך יהושע, לבין התורה שבעל פה שעובר דרך הרבנים שהם תלמידיהם של הכהנים. עכשיו, השאלה היא, האם כל הדרשה הזאת שלי היא נכונה או לא? אפשר לבדוק אולי בפסוקי התורה עצמה. כלומר, בימי אנשי כנסת הגדולה, כמו שאתה אומר בצדק, המלכות בטלה מישראל. אז המלכות חזרה לסנהדרין. כן.
אז למה לא מביאים את המלכים?
למה לא מביאים את המלכים? אני צריך להיות כתוב, יהושע לעתניאל, ועתניאל לשאול, ושאול לדוד, ודוד. כן, אתה צודק. אלא שכשאתה אומר נביאים, הכוונה מלכים, ואני אסביר למה. לא שהנביא זה המלך, אבל כל הכוח של הנבואה תלוי במלכות. למשל, איך כתוב? חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. אני לא מבין את הפסוק הזה. איזה כבוד יש פה לנבואה. אומרים, הוא התנבא בימי המלך פלוני. תגיד שהמלך עוזיהו מלך בזמן ישעיהו הנביא. נכון? אבל פה אתה עושה הפוך. ישעיהו מתנבא בימי עוזיהו. מה זה אומר? שהכוח של הנבואה, מדרגת הנבואה, היא פונקציה של מדרגת המלכות באותם הימים. איפה שנמצאת המלכות, שם נמצאת הנבואה. כי זה דבר כללי, הנבואה. לכן גם לא פורטו שמות הנביאים. לא נאמר נביא פלוני העביר לי נביא אלמוני. אתה מבין?
כן.
טוב. כן.
הרב
אמר קודם
שלא
היה
תפילה בזמנים האלה. מה גם קבלות למשל? אני יודע שכאילו שמוקרים קורבנות, אז כן צריך להתכוון בקורבן שהכל מקריב.
אז זה, אחרי שאנחנו נגמור עם הנושא הראשון שאני אדבר עליו, יש לי מישהו ספר דברים או תנ"ך, או משהו מהסוג הזה? לא, אין. מה, אין. אני אומר, אין פה דברים. אני יודע מה שאני אומר. לא ימצא. אם לא, אני אביא בחדר שלי למטה, יש. אם זה קשה לכם. כתוב, פשוט אנחנו צריכים לראות למי נמסרה התורה. אנחנו שואלים את השאלה, למי נמסרה התורה? ואולי כל מה שאני אמרתי, זה סתם איזה קשקוש על הגוש אחד גדול. אז צריך לראות את זה בפנים. איך כתוב? ויקרא משה. אני קורא כאן בספר דברים, פרק למד א', פסוק ז'. ויקרא משה ליהושע. ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה לארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. והשם הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. אז איזה סוג הוראות נותן משה ליהושע? באיזה תחום? המלכות, המדינה, הצבא, הכיבוש. על זה הוא מדבר איתו. איפה דברי תורה? אין פה דברי תורה. המשך הפסוק. ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית השם ואל כל זקני ישראל. אם כן, למי הוא מסר את התורה? לא ליהושע. ליהושע הוא נתן הוראות בדיני פוליטיקה, ולארון, לא לארון, לכהנים בני לוי, הוא נתן את התורה. כזה, נכון? ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית השם ואל כל זקני ישראל. ממש הפך מסכת אבות, זה ממש תומך במסכת עירובין. כן? זה לא משה שאומר את זה ליהושע.
אז זה השם?
נכון. נכון.
אז איך אפשר להגיד שהוא לא מסר לו את התורה?
אני לא יודע, ככה כתוב אצלי. אני יש לקרוא בתורה.
זה בספר דברים, אבל זה לא בספר יהושע.
יש לנו כלל גדול בלימוד תורה, שכשאנחנו לומדים פסוק, אנחנו עוד לא יודעים את הפסוק הבא. אנחנו רוצים לדעת מה הפסוק הזה אומר. מובן? הפסוק הזה אומר שמשה מסר את התורה לכהנים בני לוי ולזקני ישראל, ושבאותו זמן, אותה הזדמנות, הוא מסר ליהושע הוראות מדיניות. בסדר? זה מה שכתוב? בפסוק הזה? כן או לא? יפה. זאת אומרת, שפה זה הולך לפי מסכת עירובין, ונגד מסכת אבות. כן?
יש באותו פרק, מה שהרב אמר עכשיו ויכתוב משה
לתורה
זו ותנה אל הכהנים,
כמה פסוקים אחר כך? יש לי, לפני שאתה ממשיך, יש לי כלל גדול, והוא שכשאנחנו לומדים פסוק, אפילו באותו פרק, אנחנו עוד לא יודעים את הפסוק של הפרק, הפסוק הבא באותו פרק. בסדר? אז קודם כל, אני מבין את הפסוק הזה. הפסוק הזה אומר שהוא מסר את התורה לכהנים, וכתוב שליהושע הוא נתן הוראות מדיניות. זה דבר כל כך פשוט, ואני רואה שאם אני לא חוזר עליו ארבע פעמים, עדיין יש קושיות על הדבר הזה. עכשיו פסוק י' ממשיך ואומר, ויצב משה אותם למור. מי זה אותם? לכאורה הכהנים, הרי בדיוק על זה דיברנו עד עכשיו. נכון? מה, הכהנים והזקנים לכאורה, הרי כתוב לפני כן. אלה הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית השם ואל כל זקני ישראל, ויצב משה אותם למור. פשוט מאוד. אבל בואו נמשיך. ויצב משה אותם למור מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. מה זה תקרא? שני יחיד. אבל הוא אמר את זה אליהם, אותם. סימן שיהושע לא נעלם מהיסור. כלומר, משה אמר ליהושע כל מיני הוראות מדיניות, כתב את ספר התורה, נתן אותו לבני לוי, אבל הוא אמר ליהושע תשאר פה, זה כמו, אל תברח, זה כמו אחרי קריאת התורה, העולים לתורה, העולה הקודם נשאר ליד הטבע. הוא אומר, תשאר פה, רגע, בבוא כל ישראל יראות בני השם אליך, תקרא. כלומר, הוא פונה ליהושע, ומצווה עליו את המצווה לקרוא בתורה בהקהל פעם בשבע שנים. זאת אומרת שיש תפקיד ליהושע בתור המלך בהעברת התורה אל האומה. השאלה היא, המעמד הזה שבו כל עם ישראל מגיע פעם בשבע שנים עם הילדים הקטנים, הנשים, כולם, הזקנים, כולם באים ושומעים את המלך. מישהו הבין משהו שם? אף אחד לא הבין כלום, אי אפשר היה לשמוע. כן? אז לא היו רמקולים גם. וגם תגיד שהשכינה מדמרת בגרונו של המלך, בכל זאת. היו שם כל ישראל, איך אפשר לשמוע? אז מה זה טוב? זה האווירה, כמו שאתה אומר. זה בא לחנך. לחנך, ליראת שמיים. אתה רואה מעמד כזה מסביב לתורה, אז למרות שהילד שהפך את המטרנה, אתה מתרשם מגודל המעמד. זה נותן יראת שמיים. זה מה שכתוב, אקהל את העם, הנשים והנשים, ואתה וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו, ויראו את השם אלוהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. זאת אומרת, זה סוג של חידוש מעמד הר סיני עוד פעם, במפרינת התפאורה הגדולה שיש שם. מה? זה סוג של מתן תורה. זאת אומרת, זאת פעולה, וזה נעשה על ידי המלך, לא על ידי הכהן. זאת אומרת, כשרואים שמלך ישראל, הוא קורא בתורה, הרי אדם שאין עליו, שום אדם שמפקד עליו, והוא שומע את דברי התורה, זה עושה רושם גדול בנפש. זאת אומרת, שיש פה פעולה מוסרית של המלך. עכשיו, אם תשימו לב, כל פעם שמדובר על התורה של המלך, תמיד תמיד התורה מזכירה את המושג יראה. פה למשל, ולמן ישמעו, ולמן ילמדו, ויראו את השם אלוהיכם. ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו ליראה את השם אלוהיכם. כמו כן גם בציווי שבתורה, שהמלך צריך לכתוב ספר תורה נוסף, כתוב גם כן, ללמד ליראה את השם אלוהיו. ולמן יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. זאת אומרת שכל פעם היראה, דהיינו המוסר, יראת השם, זהו הנושא השייך למלכות. זה עובר דרך יהושע. זאת אומרת שכדי ללמוד את התורה בשלמות, אתה צריך גם לדעת את דיניה, שזה לומדים מן הכהנים, וגם את מוסרה, שאת זה אתה לומד מן המלך. כן. כי אצל המלך יש, אפשר ללמוד ממנו מוסר אמיתי. כי הוא אדם שאיננו תלוי באף אחד. ומאחר ואיננו תלוי בשום אדם, ובכל זאת הוא נאמן לדברי התורה, זה המוסר היותר גדול. זה מה שכתוב. שומעים את המלך? מה? הוא, תראה, הוא גם נאמן תורה שבעל פה באופן פרטי, יש לו ספר תורה אחר בבית. יש לו שני ספרי תורה. כלומר, אל תחשוב שספר תורה אחד מחליף ספר תורה אחר. יש לו שני ספרי תורה. הוא גם יהודי דתי, כשיש לו שאלה, הוא מתקשר לראש הסנהדרין, אומר, יש לי טיפת חלב שנפלה בתוך מחבת בשרית, מה אני עושה? כן? זה הוא שואל גם כן. אבל לא בזה הוא עוסק כשהוא עוסק בעניינים הכלליים. כלומר, זה התורה שלו. לכן יש פה איזה הפרש. כן? לכן עד אנשי כנסת הגדולה, כנראה לא היה צריך לומר יותר מאשר דברי התורה. מאנשי כנסת הגדולה ואילך, יש איזו החלשות של עוצמת החיים בעם ישראל, בין היתר בגלל אובדן הנבואה ובגלל אובדן המלכות, ולכן יש צורך בתקנות מיוחדות של אנשי כנסת הגדולה לחזק את העולם הרוחני של בני אדם. המוסר של תורה. המוסר של תורה. ברור. עכשיו, יש דבר מאוד מיוחד שקורה בתקופה הזאת. אז כן, התחלנו לדבר על התפילה. כן, אז מה הייתה השאלה שלך? אתה שואל, האם בזמן הקרבת הקורבנות היו כוונות? תשובה, כן. פשיטה. כוונות זה תפילה? זה משהו אחר לגמרי. להתפלל, זה הייתי אומר, זה ההפך הגמור מאשר להקריב קורבן. כלומר, הקרבת הקורבן, יש לה מטרה ברורה. לשמר את מצב העולם, שהעולם לא יתקלקל. כן, אתה רואה את זה למשל בספר יוב. יוב מביא עולות, אולי חטאו בניי, צריך מיד לתקן. כן? שהמצב לא ישתנה. מה שיש עכשיו זה טוב, שזה יישאר כך. כן? זה כמו שהבן של איש מחשבים שואל אותו, אבא, למה השמש עולה במזרח ושוקעת במערב? אז הוא אומר, זה עובד, אל תיגע. אז זה בעצם היה המצב של הקורבן. כן? בסוף אני חושב שזה מה שהזכירו מהשיעור בסוף. זה המצב של הקורבן. לעומת זה, התפילה היא ההפך הגמור. התפילה באה לתבוע שינוי. זה מעשה מהפכני, התפילה. אתה בא לקדוש ברוך הוא ואתה אומר לו, ריבונו של עולם, תשמע, מה שעשית זה מאוד יפה, מאוד, מאוד מוצא חן בעיניי, אבל יש דבר אחד שאני באתי להעיר את תשומת לבך שהוא צריך שינוי, ולכן באתי להגיד לך שצריך לרפא את זליג בן מילקה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה? לא ידעתי, אתה חושב? על כל עולמי אתה מסכים. ומה שזה נקודה קטנה פה שקרובה אליך, אז אתה חושב שאני לא בסדר? יש בתפילה איזה ממד של, הייתי אומר, תעוזה כלפי מעלה, חוצפה כלפי מעלה. מה זאת אומרת? לא, 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 לא דווקא, לא דווקא. כלומר, הקורבן בא לשמור על סדר העולם. לכן הקורבן הקלאסי זה קורבן התמיד. מה זה קורבן התמיד? שום דבר לא משתנה. לעומת זה, התפילה היא בהגדרה ספונטנית. מתי אדם מתפלל? בשעת צרה. כן, מדאורייתא לדעת הרמב"ן. מתי אדם צריך להתפלל? כשהוא בשעת צרה. אז יש מצווה להתפלל. זאת אומרת, לא כל רגע אדם בשעת צרה. לא כל יום אני בצרה. כן? אבל בצרה, מובן מאליו שתפנה אל השם. דווקא מה שקרה בזמן השקסקת הגדולה, שפתאום נתנו לתפילה אופי קורבני. קבעו לה זמנים קבועים ונוסח קבוע. שזה אופייני לקורבן ולא לתפילה. ולכן, מאז שחרב את המקדש, אז התפילה לקחה על עצמה תפקיד נוסף על תפקידה המקורי, והוא להיות במקום הקורבנות. מובן? לכן כנגד מדין תקנום. אבל התפילה במקורה היא לא כזאת. כי באמת, מי היה מתפלל באותם הימים? הנביאים היו מתפללים. או כל אדם כשהוא הרגיש שחסר לו משהו. הרבה זמן לא אכלתי גלידה, אז אני אלך קונה גלידה. לא שכל יום אני אוכל גלידה. הרבה זמן לא התפללתי, הנשמה שלי התייבשה, היא צמאה אל השם, אז אני מתפלל. כדי לדעת איך להתפלל, הייתי בדרך כלל הולך לנביא. כלומר, הייתי משתדל להיות בקרבתו של הנביא, כדי לקלוט משהו מן האווירה שמסביבו. איך אומר רבי יהודה הלוי? כשאדם היה מתקרב אל הנביא, הוא היה חש איזשהו שינוי באישיות שלו. אז אני הולך לנביא, ואז כשאני רואה אותו מתפלל, גם אני מתפלל איתו. אני משתמש בו כצינור. לא, 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 אדרבה, היו מתפללים כי היו צריכים. זאת אומרת, כמו שאין הלכה, לא כתוב בשום מקום בתרי"ג מצוות, וגם לא בשולחן ערוך, מצווה לאכול. אין דבר כזה. יש מצוות, איך אוכלים? לפני האוכל, בזמן האוכל, אחרי האוכל. אבל אין מצווה לאכול. מה, וכי, הקדוש ברוך הוא לא היה צריך לחשוב על זה שאם הוא לא יגיד לנו לאכול, אנחנו נמות ברעב. למה הקדוש ברוך הוא לא דאג לזה? כי הוא יודע שאנחנו נאכל. אין צורך להגיד את זה, כי זה פשיטה, אנשים אוכלים. לעומת זה, התפילה זה לא ברור לנו כל כך. לכן יש מצווה להתפלל. אבל בזמן בית ראשון, בזמן הנביאים, לפני אנשי כנסת הגדולה, כל אדם ירגיש צמא, רעב רוחני כזה, שבשעה שהוא צריך להתפלל, הוא יתפלל. מובן? אבל מאז שאנחנו איבדנו את החוש הזה, יש צורך באינפוזיה, בעל כורחנו, יש לנו איזו השתלה כזאת, מכריחים אותנו להתפלל. כי אם לא, הנשמה שלנו תתייבש ולא נשים לב. מובן? כן. כן, כשאדם בצרה. כן, ברור. כשאדם בצרה הוא מתפלל. אבל אז היו מתפללים גם כשאדם לא היה בצרה. כשהוא ירגיש צורך. המצווה דאורייתא זה בצרה, לדעת הרמב"ן. כן. הרמב"ן משלושית האחרת בזה. עכשיו, אם כן, אנשי כנסת הגדולה חיו בתקופה שבה העולם השתנה. אפשר גם לראות את זה לפי מה שקורה אז בעולם כולו באותם הימים. באותם הימים, בכל העולם כולו, יש שינוי באוויר. במקום המיתולוגיה, בא הדת. במקום השראת השכינה, בא האמונה או הפילוסופיה. כן, קרה איזשהו שינוי. כן, הרי הזמן של אנשי כנסת הגדולה הוא זמן מאוד מעניין. באותם הימים, באתונה, חיים הפילוסופים הגדולים שיסדו את יוון הקלאסית. מינוס 500. כן, כן. באותם הימים, בפרס, שהיא נמצאת בריחוק תרבותי מיוון, חי גוי אחד בשם זרתוסטרה, ששינה את כל החיים הרוחניים, בנה את הדת של זרתוסטרה, שבנויה על יסוד מוסרי, אל טוב ואל רע. בשונה מן העולם הפגני שלפניכם. באותו זמן ממש, בהודו, פועל אדם בשם גאוטמה סידהרטה, המכונה בודה, שמייסד את הבודהיזם, כריאקציה להינדואיזם הקודם, כלומר כנגד עבודה זרה הקדמונית, הוא פועל, רוחניות חדשה. באותו זמן בסין פועלים שני חכמים גדולים, האחד קונפוציוס, הנקרא קונפוציוס, והשני לאוצה, אבי הטאואיזם, שהם גם כן משנים את המפה הרוחנית של העולם. זאת אומרת, קורה משהו בעולם כולו, מה שעד אז סיפק את הנפשות, מפסיק לספק את הנפשות. ומה עם העבודה זרה העתיקה? מתחילה להידרדר. ממשיכים באופן מכני לעבוד את האלים, אבל זה כבר לא חי. זה הפך להיות בכאילו יענו ישראבלוף. זאת אומרת, זה מה שהגמרא אומרת מסכת חולין, שעובדי עבודה זרה בזמן הזה, לאו עובדי עבודה זרה ממש הם, אלא מעשה אבותיהם בידיהם. כלומר, יש איזה המשך תרבותי, זה מכובד, זה פוליטיקלי קורקט, להקריב קורבנות בבתי המקדשות שלהם, אבל זה כבר לא, אין כבר אותה חוכמה, אותה חוויית מפגש עם האלים שהייתה לקדמוניהם. רק נשארה להם נוסטלגיה של הדבר הזה. אז זאת אומרת שיש פה איזשהו שינוי. באותו זמן מה קורה בעם ישראל? באותו זמן יש הפסקת הנבואה. ובאותם הימים, אנשי כנסת הגדולה, שביניהם נמצאים עדיין אחרוני הנביאים, 85 נביאים בכל זאת, בכל זאת משהו, מתחילים לדאוג, כי הכלי היחיד שנותר בידיהם הוא השכל. והשאלה, מה אני עושה עם השכל הזה? אני יכול להשתמש בשכל הזה כדי לעשות מה שעשו אנשים כמו אפלטון, באותם הימים, שהם החליטו שכל מה שהקדמונים אמרו זה שטויות, הווה נבנה את העולם מחדש על בסיס בריא, לוגי, הגיוני, רציונלי. זה מה שעשו החכמים ביוון. אמרו, כל מה שהיה הוא מיתולוגיה פסולה, עכשיו אנחנו בונים את העולם מחדש. ואילו בעם ישראל האופציה הייתה הפוכה. אמרו, אנחנו נשתמש בשכל כדי לשחזר באופן אינטלקטואלי מה שאבותינו ידעו באופן חווייתי. כלומר, השכל ממשיך ומתרגם את המסורת הנבואית בסגנון שכלי. כך שבאופן גלוי נראה כאילו שחכמי ישראל והפילוסופים מדברים באותו סגנון, אבל נקודת המוצא, נקודת ההשראה הבסיסית, זה בדיוק הפוך. אצל חכמי ישראל נקודת המוצא זו הנבואה, ואצל אומות העולם נקודת המוצא זה השכל של האדם. אז או שזה שכל אצלם, או דת, כן? הדתות באות למלא את אותו תפקיד שהפילוסופיה ממלאת, אבל באופן רגשי. כן, אלון.
גם
בדיוק. כן, כן. כלומר, כל הסיפורים של המיתולוגיה, זה, אפשר לומר, זה השאריות של הנבואה. כלומר, כשיש נבואה בעולם, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נגלה, אז הוא נגלה אל כל עולמו. אז כל העולם יודע, כל העולם שומע. אבל איכות הצליל היא פונקציה, או איכות המראה, פונקציה של כלי הקיבול. אם יש לך עדשה מלוכלכת, אז היא שוברת את קרני האור, עושה מזה קשת. אם העדשה צלולה, זה אור לבן אחד. ברור? אז זה ההבדל בין אמונת הייחוד שהייתה בישראל, נכון, עבודת השם שהייתה אז בישראל, לבין עבודת אלילים, עבודה זרה שהייתה מסביב, שהייתה שבירה של האור הזה. אבל בסופו של דבר, הם מתארים את אותו עולם שהנביאים שלנו מתארים. אבל... תראה, הם דיברו, פעם הרי כל מה שאנחנו מדברים על, למשל, אצל חכמי הקבלה, מדברים הרבה על פרצופים אלוהיים, ספירות, עולמות, מה שאתה רוצה. איפה זה? כל הדברים האלה. שמימי. זה שמימי. פעם זה היה גלוי. כיוון שזה היה גלוי, אז אנשים דיברו על זה. וזה המקור של כל הסיפורים שלהם. מובן? הם דיברו על מה שהם ראו, על מה שהם פגשו. כן? כמו כן, גם הנביאים שלנו, להבדיל, גם כן דיברו על מה שהם פגשו. מה שהם ראו? העולם השתנה. אז אפשר להגיד, העולם התפקח, הפסיק לחלום והתעורר. או, העולם איבד משהו, ועכשיו רוצה לפרש. וזה ההבדל בין אנשי כנסת הגדולה לבין הפילוסופים. או, למשל, יש מאמר יפה של פרופסור ישראל אלדד, זכרונו לברכה. הוא אומר שבזמן פריקלס, ביוון, בשבתם הימים, אז בנו את כל הבניינים היפים באקרופוליס של אתונה. כל הבניינים היפים, ואז פריקלס היה מתהלך בין הארמונות והמקדשים, ואומר, כמה שזה יפה. איך הוא מייפה ביוונית? קלוס. הוא אומר, קלוס, קלוס, קלוס. ובאותו זמן היה עזרא הסופר בירושלים, נכנס לבית המקדש ואומר, קדוש, קדוש, קדוש. זה באמת מבטא את ההבדל, עכשיו בין שני עולמות. אני רוצה להגיד משהו? דבר, אל תחת. כן, כן, בדיוק זה, נכון. זה בדיוק זה. כן, אותו רעיון. כן, שפסק יצירה דה עבודה זרה. כן, הרי עבודה זרה הפסיקה באותם הימים. אז חזל אומרים, מדוע הפסיקה עבודה זרה? כי אנשי הכנסת הגדולה התפללו אל השם, וביקשו שימסר בידם יצר עבודה זרה, כדי שישחטו אותו סוף סוף. כן, אנחנו סבלנו יותר מדי מהיצר הזה, לא איהו בעינה ולא שכרו בעינה. כלומר, אנחנו לא רוצים לא אותו ולא את השכר שאנחנו מקבלים. כי אנחנו לא מצליחים להתגבר על היצר הזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מסר בידם יצר של עבודה זרה, והם שחטו אותו ושמו אותו בדוד של עופרת. מה זאת אומרת שחטו אותו? הפרידו את השורש שלו מן ההופעה שלו. כן, השחיטה זה להפריד את הראש מן הגוף. ושמו אותו בידוד של עופרת. זאת אומרת שמכאן ואילך משהו נשאר סתום בתוכנו, משהו אטום בתוכנו, לא מתעורר יותר. אנחנו בדוד של עופרת. ואיך הוא היה נראה? הוא אומר את הגמרא, הוא היה נראה כמו אריה של אש. זה אני יכול להבין. אריה זה כוח גדול, יצר הרע זה כוח גדול. של אש, אש זה עוצמה. שיצא מבית קודשי הקודשים. אז זה אני לא מבין. בקודש הקודשים אני יודע שנמצאת שם השכינה. אז אומרים לך, אתה לא רוצה עבודה זרה? אין בעיה, תבטל את השכינה. לא תהיה השראת שכינה, לא תהיה עבודה זרה. גם נבואה לא תהיה, גם תפילה לא תהיה. צריך הוא עכשיו לעבוד קשה, לעבוד עם סידור ולהשתדל. כן? ודאי שהם שמו לב, אמרו שזה כדאי. אמרו שזה כדאי. כן.
אם עכשיו כאילו ירד הרעיון של עבודה זרה, זה ככה הנצרות, גם כאילו העולם כאילו...
לפי זה, כל מה שיכול להחליף את זה, זה הנצרות. מה חוויית היסוד של הנצרות? מה האינטואיציה המקורית? מה? שהאלוהים נהרג, נכון? שמישהו הרג את אלוהים, זה בדיוק זה. התחושה של הריקות, מה שהיה גלוי עכשיו יסתלק. וגם הם מרגישים שזה קשור ביהודים, ולכן הם מאשימים את היהודים בזה. כן? כן. כן. למשל, כשאתה רוצה, אתה מעלה איזשהו רעיון, נגיד אתה תלמיד חכם, אתה מעלה איזשהו רעיון שכלי, איך אתה יודע שמה שאתה אומר זה נכון או לא? אתה בודק אם הנביאים אמרו את זה או לא. מובן? מה לא? אנחנו רוצים לדעת מה, הרי, אצל הפילוסוף, איך הוא יודע שמה שהוא אומר זה אמת? על פי איזה קריטריון? על פי קריטריון שהוא קובע. נכון? מה שאין כן אצל הנביאים, הם היו לא היו צריכים לחשוב שום מחשבה, הם היו חווים את הדבר. אנחנו שאנחנו לא נביאים, אנחנו צריכים קריטריון. הקריטריון הוא, מה שאנחנו אומרים, האם זה מתאים למה שאנחנו יודעים שאבותינו היו חווים? שזה קצת בעיה, כי איך אתה יודע מה הם חוו? אתה הרי לא נביא. אלא צריך לומר, ישראל, אם לא נביאים, הם בני נביאים. כן, כמו אנחנו תלמידי תלמידיהם, משמשיהם. לכן... מה? כן. בדיוק. זה אנשי כנסת הגדולה. עכשיו, למה הם נקראים כנסת הגדולה? כנסת הגדולה. כנסת קטנה? לא, אז חזל אמרו, משום... הם אמרו חזל משהו אחר, שזה משום שהחזירו עטרה ליושנה. כמה חברים היו בכנסת הגדולה? 120, בגלל זה באמת בכנסת, שמו 120 חברי כנסת, על יסוד על הדבר הזה. אבל, לכן הם גדולה מבחינה מספרית, אבל חזל אמרו גם גדולה מבחינה איכותית, שהם החזירו עטרה ליושנה. מה זה, החזירו עטרה ליושנה? שכתוב בתורה, בספר דברים, בפרשת עקב, כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה. אז משה רבנו, כשהוא רצה להסביר מי זה אלוהי ישראל, אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא. בא ירמיהו, ראה גויים מחרקרים בהיכלו, היה נורא אותיו. ולכן, בתפילה האחרונה שירמיהו נושא ממש כמה שעות לפני חורבן המקדש, לפני נפילת ירושלים, הוא אומר, הוא מפלל השם, הוא אומר, האל הגדול והגיבור, הוא לא אומר הנורא. בא דניאל ואמר, בניו מפוזרים בין האומות. איה גבורותיו, ולכן בתפילה שלו, בספר דניאל, הוא אומר, האל הגדול והנורא, והוא לא אומר הגיבור. באו אנשי כנסת הגדולה, ואמרו, אפשר, כבשה אחת, הרי הם חזרו לארץ ישראל, אותם הימים, אמרו, כבשה אחת הייתה בין 70 זאבים ולא נאכלה. כמה גדול הרועה השומר אותה. לכן חזרו ואמרו, האל הגדול, הגיבור, והנורא. בספר נחמיה יש התפילה של אנשי כנסת הגדולה, והם אומרים שמה, הגדול, הגיבור והנורא. לכן נקראים הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה. טוב, הדבר הזה מעורר כמובן אלף שאלות. חלק מהן. נגיד שאני תלמידו של ירמיהו, ואני שומע אותו מתפלל ואומר, האל הגדול והגיבור. אני אומר לו, כבוד הרב, בפרשת עקב כתוב... הגדול, הגיבור והנורא. כבודו חולק על זה? ואז ירמיהו, לא, זה נכון. זה נכון. משה רבנו אמר, זה ודאי נכון. אז למה כבודו לא אמר הנורא? הוא אומר, כי זה לא נכון. לא הבנתי. אמרת לפני דקה שזה נכון, שאתה אומר לי שזה לא נכון. האם אין כאן סתירה? אני אומר, ודאי שיש פה סתירה. זה בלימוד וזה בתפילה. אם אתה שואל אותי בלימוד מה האמת, כל מה שכתוב בתורה זה אמת. אבל בתפילה אני לא יכול להגיד דבר שאני לא חי אותו. אני לא יכול לשקר לעצמי. אני יכול להגיד הוא הנורא כשהוא לא נורא. ולכן הוא לא אמר. אותו דבר דניאל. זה אגב מתרץ את אנשי כנסת הגדולה. למה הם היו צריכים קל וחומר או איזה לימוד כדי להוכיח שזה בסדר להגיד גדול גיבור ונורא. הם היו צריכים להגיד, כתוב בתורה, זה כתוב בתורה. אלא הם היו צריכים איזושהי חוויה היסטורית של כלל ישראל, שבה מתברר במציאות שהקדוש ברוך הוא גדול גיבור ונורא, כדי לומר את זה בתפילה. ומאז הם קבעו את זה בתפילת העמידה. מה קרה? כן, הגדול, הגיבור והנורא. כן, אפשר לומר את זה רק אחרי החוויה. אני מכיר אדם שהיה במחנה אושוויץ, הלך, היה שם במחנה, לקחו יהודים צעירים ובריאים, היו לוקחים אותם לעבודה ביער, לכתוב עצים. אז הם היו עובדים ביער שעות רבות. והגרמנים היו מתרחקים מהם ושומרים מסביב, והם היו חוטבים עצים. כיוון שהיה זמן, היו גם מתפללים מנחה. היו עושים מניין ומתפללים מנחה. אבל לא כל היהודים ידעו בעל פה את התפילה. אז היה אחד שזכר את הכל בעל פה, והיה אומר, וכולם היו שומעים ואומרים אמן. וכשהיו אומרים אשרי יושבי ביתך, היו מדלגים על הפסוק, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. עכשיו, מה אתם אומרים? זה כפירה או זה לא כפירה? כתוב, טוב השם. כן, אבל הם התפללו. כשאדם מתפלל, הוא צריך להיות אמיתי עם עצמו. אז הם לא יכלו להגיד, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. זה סימן שזה אדם שיודע להתפלל באמת. עכשיו, איפה היינו? כן, אז עכשיו, יש עוד דבר שצריך פה להבין. למה אנשי כנסת הגדולה נקראו כנסת הגדולה? אני הייתי קורא להם אחרת. הייתי אומר, הכנסת הגיבורה והנוראה. הרי הם החזירו עטרה ליושנה. מה היה חסר בעטרה? גיבור ונורא. אז מה הם החזירו? גיבור ונורא. צריך לקרוא להם כנסת הגיבורה והנוראה, לא הגדולה. גדול כולם אמרו. גם ירמיהו, גם דניאל וגם משה. אז אין פה שום חידוש. אלא שמעתי פעם חידוש יפה. אני חושב, אני לא צריך בדיוק מי אמר את זה, אז אני לא רוצה להגיד בטעות, שהם היו יכולים להגיד, הקדוש ברוך הוא לא גדול. בדיוק כמו שירמיהו ודניאל אמרו, הוא לא גיבור ולא נורא, הם היו יכולים להגיד הוא לא גדול. מדוע? ואז הם אומרים, רק גיבור ונורא. לא, כן, בגלל שקצת עלו, כשחזרו בזמן אנשי כנסת הגדולה לארץ ישראל, היה עלייה קטנה, יישוב עלוב, מזבח קטנצ'יק, היו אויבים מסביב, השטח הטריטוריאלי היה קטן, כל היהודים שם חיללו שבת, היו ממזרים, כל הבררה עלתה מבבל. אז היו אומרים, מה זה, 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 זה גאולה זה? זה מצחיק. שום דבר הגאולה הזאת, כלום. כן? אי אפשר להגיד השם שהוא גדול. גיבור ונורא כן, אבל גדול לא. ולמרות זאת, הם למדו הקש. הם אמרו, כיוון שהתברר לנו שהקדוש ברוך הוא גיבור ונורא, כלומר, כיוון שהתברר שכבשה אחת עומדת בין 70 זאבים, אם כן, זה סימן שהוא גם גדול. ולכן, למרות שהיו להם סיבות טובות לכאורה להגיד שהשם לא גדול, הם אמרו, הגדול, הגיבור ונורא. לכן, הם אנשי כנסת, הגדולה דווקא, שדיברו על שם הגדולה של הבורא. וזה אנחנו לומדים דבר חשוב, שהם היו ציונים. שהם היו, הסכימו לראות בגאולה עלובה שבעלובות, הרבה יותר קטנה מכל מה שאנחנו חווים היום. הם ראו בזה גאולה, אם כן, הם היו גדולים באמת. מובן? מה? מבוז ליום קטנות, זה בדיוק העניין. כן, שהנביא זכריה, שהוא אנשי כנסת הגדולה, או מוכיח את אלה שבזים לגאולה הזאת. כן, הוא מביא מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. ואני רוצה להבין שאנחנו נמצאים כן במקום הרבה הרבה יותר נמוך מהקדמונים. הם אמרו, לכן דווקא הם אמרו, לא מישהו אחר אמר. הם דווקא ראויים לומר ולא אחרים. שלושה דברים. הבו מתונים בדין. והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. מה? באיזה נושא? האם יש הבדלי גרסאות מסכת אבות? כמו כל טקסט עתיק יש הבדלי גרסאות. זה לא דווקא קשור לספרדים ואשכנזים, אלא זה כתבי יד. יש לנו הרבה כתבי יד של מסכת אבות. לאחרונה יש איזה יהודי, דוקטור שמעון שרבית, הוציא מהדורה מדעית של מסכת אבות. נקראת מסכת אבות לדורותיה. אז על כל שורה של מסכת אבות, יש לך בערך עמוד שלם של חילופי גרסאות. מה זה חילופי גרסאות? פה יש תוספת וו, פה פחות וו. כן? בסדר, צריך לבדוק. האמתי, יש פה גם בין המפרשים עצמם, דנים קצת לפעמים החילופי גרסאות. לפעמים לא משמעותיים. לפעמים כן משמעותיים. כן, אבל לא מדובר על פסוקים פה, מדובר על מסכת אבות, סך הכל. כן? נכון. אבל שאני כתוב קיבל. משה קיבל. אז לפעמים בכתב יד אחד כתוב קיבל מלא, עם יוד, ואחר קיבל בלי יוד. אז מה, זה משנה משהו? לא. באמת. טוב, אז זה המשמעות, כן? בואו נראה מה המשמעות של הביטויים שהם אמרו. הבו מתונים בדין. זאת הדרכה בנושא הדין. העמידו תלמידים הרבה, זאת הדרכה במידת החסד. ועשו סייג לתורה, זאת הדרכה בתחום המידה האמצעית. בכלל, כל ההדרכות של מסכת אבות בנויות על השיווי משקל בין שלוש מידות. כלומר, האידיאל המוסרי של היהדות איננו רק מידת הדין, או רק מידת החסד, או רק מידת הרחמים, אלא צריך שילוב של שלושתם. לכן, אם הם כבר אמרו, אז הם אמרו שלושה דברים ולא שניים, או ולא ארבע. כן, סייג לתורה זה באמצע. התקי התורה זה האמצע בין החסד לבין הדין. עכשיו בואו... אז בואו נראה, הרבה זה חסד. עכשיו בואו נראה קצת את הדברים האלה. מה המשמעות מתונים? מתון, המשמעות של המילה מתון במקור זה מלשון לחות. דבר רטוב, בארמית אומרים מתונה. דבר שנרטב קצת. כן, למשל כביסה שלא התייבשה עד הסוף, זה נקרא מתון. המתון, הדין זה אש. צריך קצת להרטיב אותו. הכוונה. מזה בא הפועל להמתין בעברית מודרנית. אבל המשמעות בהתחלה זה מלשון ללחלח. אבל זה גם מלשון מתנה. כלומר, כשאדם דן אחרים, הוא צריך כאילו להיות הוא בעצמו נתון בדין. הבו מתונים בדין שלכם. כלומר, תחשבו שכשאתם דנים את חברכם, אתם בעצם דנים את עצמכם, ועל פי זה תדונו. מובן? זה מתונים, לשון מתנה. כמו נתונים. והעמידו תלמידים. טוב, זה באמת נושא רחב. מה זה? להעמיד תלמידים. בדרך כלל, מה שעושים לתלמידים, מלמדים תלמידים. מה זה להעמיד תלמיד? בדרך כלל, כי זה בדיוק ההפך מאשר ללמד. כאשר אני מלמד, זה סימן שאני לא סומך על השני. אתה תשב, תקשיב, יש לי משהו להגיד לך. רק אחרי שתקשיב למה שיש לי להגיד לך, אני סומך עליך. אבל אם אני מעמיד, הכוונה ההפך. אני נותן לו לעמוד על רגליו מכוח עצמו. והעמידו תלמידים, ואת זה תעשו הרבה. צריך הרבה להעמיד את התלמיד. יסוד בחינוך, האמון שהמחנך נותן לחניך. אם הוא לא מחנך אותו באמון, הוא משדר לחניך שלו, אתה חלש. והחניך, הוא רוצה להאמין לרבו. ולכן הוא יפתח אצלו חולשות כדי להצדיק את מה שרבו אומר לו. ועשו סייג לתורה, זה בעזרת השם נראה בפעם הבאה. שלום.